אנחנו היום מסיימים בעזרת השם את המאמר, הדיבור המתחיל אני השם אלוקיכם, ליקוטי תורה על פרשת שלח. עצרנו בדף ממתת בעמודה הראשונה, תחילת פרק ד' של המאמר. אני אבי אלוקיכם, הנה יעקב אמר, עצרנו אצל יעקב אבינו שהוא אמר, כשהוא ביקש, שהוא היה בדרך ללבן, אז הוא ביקש ושבתי בשלום והיה הוויה לי לאלוקים. זה היה הבקשה. אז הוא הזכיר שיהיה הוויה יהיה לא לאלוקים. מה הפירוש בבקשה? זה פירוש כפי שמבואר בפנימיות התורה, ששם הוויה בדרך כלל מורה על בחינת גילוי האור. שם הוויה זה שם שמבטא גילוי לאבות ולאחיות. השם הוויה זה גילוי. שם אלוקים בדרך כלל, מה זה שם אלוקים? זה שם צמצום, שם אסתר. בא יעקב אבינו ואומר, והיה הוויה לי לאלוקים. הגילוי של שם הוויה, יהיה גילוי זה נחשב אצלו רק כמו שם אלוקים, המעלים והמסתיר. זאת אומרת, יהיה לו גילוי עליון כל כך גדול, שהגילוי הרגיל יחשב לו כאלוקים, כאלם ואסתר. והיינו על ידי גילוי אור אינסוף ברוך הוא שלמעלה מעלה מבחינת שם הוויה. כיוון שאצלו יהיה גילוי אלוקים מאוד מאוד נעלה, אז ביחס לגילוי העליון מאוד, אז שם הוויה יהיה נחשב כמו אלוקים, כמו צמצום. כמו שכתוב בפרשת ויצא על הפסוק זה, כמו שמאמרים שמדברים על הפסוק הזה מסבירים את זה. אז כמו שנאמר על יעקב אבינו, זה נאמר יעקב אבינו באופן אישי, אצלו היה כזה גילוי. פה הרי הפסוק הזה לא מדבר על יעקב אבינו בלבד, הפסוק הזה מדבר על כל עם ישראל. וכך לעתיד לבוא, אותו הדבר, זה מה שיהיה לעתיד. שהוא יום שכולו ארוך, ככה הלשון, מה הפירוש של עתיד לבוא יום שכולו ארוך, מה המשמעות בביטוי הזה ארוך, דהיינו שאין בו ראש וסוף כלל. יום ארוך פירושו אין התחלה ואין סוף, שזה בלי גבול. דבר שהוא מוגבל, יש לו את נקודת ההתחלה ונקודת הסוף, כשאתה אומר יום שכולו ארוך, זה כזה גילוי גדול, שאין בו ראש ואין בו סוף. מחמת גילוי בחינת אין סוף, שאין לו תחילה ותכלה. אין לו התחלה ואין לו סוף. אז כשיש כזה גילוי גדול לעתיד לבוא, לכן על זה נאמר, אני הוויה אלוקיכם. יהיה גילוי כזה גדול, ששם הוויה של עכשיו, יהיה נחשב לנו כמו אלוקים. כי הגילוי יהיה הרבה יותר נעלה. ששם הוויה יהיה נחשב אז, כמו בחינת שם אלוקים, מפני שהתגלה הערה גדולה ועצומה מאור אינסוף ברוך הוא, שלמעלה מבחינת שם הוויה. זה מה שיהיה לעתיד לב. והגילוי הזה, על זה הרי דיברנו קודם במאמר, שעם ישראל מתכנסים לבתי כנסיות, ומבקשים יהי שמי רבה מברך. מה זה שמי רבה? זה הגילוי הזה, זה האור השם הזה הגדול. והיינו התגלות שמו הגדול. הגילוי הזה זה יהיה לעתיד לב. עכשיו נמשיך אחרי ההגעה, ומה שכתוב אלוקיכם, הבנו מה זה אני הוויה, מה זה אלוקיכם. הביטוי, המילה אלוקיכם שכתוב בסוף, אלוקים שלכם, כי זה מיוחס אלינו. כי מי גורם שיהיה כזה גילוי לעתיד לבוא? עבודה של עם ישראל, אז לכן זה נקרא אלוקיכם. כי ישראל הם הממשיכים מהתגלות העצום ההוא, שעל ידי זה שם הוויה כאלוקים יחשוב. זה שיהיה כזה גילוי גדול, ששם הוויה יהיה נחשב כמו שם אלוקים, זה בגלל עם ישראל. אז כמו שזה בגלל עם ישראל, לכן זה נאמר ומיוחס אלינו, אני הוויה אלוקיכם. לא אומרים סתם אני הוויה אלוקים, אלא אלוקיכם שזה תלוי בכם. כמו שכתוב, עד יעבור עמך הוויה, עם ישראל, הם בעבודה שלהם עוברים ומתגלים, ומתגלה אליהם למעלה משם הוויה, והיינו, מהי העבודה שלנו שמביאה את הדבר הזה? על ידי העלאה, בבחינת יציאת מצרים והמשכה. שמענו בפרקים הקודמים, שיהודי יש לו כלות הנפש, יש לו צרית עם אלוקים, הוא יוצא מהמיצרים שלו, אז יהודי יוצא מהמיצרים שלו, אחר כך המשכה, הוא ממשיך וקורא בתורה, ממשיך את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו. העבודה הזו היא מביאה את הגילוי של אני הוויה אלוקיכם. ומכל מקום, למרות שמצד אחד אנחנו מייחסים את זה אלינו, כאילו זה בגללנו, אבל הפסוק אומר, מכל מקום כתיב אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זאת אומרת, היציאת מצרים היא תלויה בנו, אנחנו יוצאים ממצרים, שהיציאה ממצרים זה כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותם. אז הוא אומר, זה תלוי מצד אחד בנו, אנחנו צריכים לעשות את העבודה, אבל צריכים לזכור שמי נותן לנו את הכוח לעשות את העבודה, זה הקדוש ברוך הוא. כי גם כלות הנפש שממטה למעלה, גם כשיהודי מגיע בעבודה שלו לכלות הנפש, שהוא בחינת יציאת מצרים, אז רק מגיע לו כל הקרדיט, ויצא ממצרים, אז הפסוק מדגיש, הוא על ידי אשר רציתי, אני יוצאתי אתכם, אני עזרתי לכם לצאת. כי אם מלא יוזרו, אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור ליהודי להתגבר על היצר, אז ההמשך הוא כתוב, אינו יכול. כמו שכתוב, כי עמוד למין אביון, להושיע משופטי נפשו. כמו שהוא הדבר הזה מופיע בתניא. ומילא אנחנו מבינים את כל רצף המילים. אני אבי אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. יש כאן גם את הדגש של אלוקיכם, תלוי בכם, וגם אשר הוצאתי, זה אני נותן לכם את הכוח לזה. ועדיין אין לנו הסבר למה כתוב פעמיים, אני אבי אלוקיכם. כדי להבין למה כתוב פעמיים, אז הוא מקדים איזה הקדמה קטנה. הוא אומר כך. והנה ידוע על שלושה דברים העולם עומד. יודעים שיש שלושה עמודים. מהם שלושת העמודים? על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. שלושת העמודים מתחלקים לשתי תנועות. יש עמוד אחד שזה תנועה של עבודה של יהודים מלמטה למעלה. ישנם שני עמודים האחרים שזה תנועה מלמעלה למטה. פירוש, עבודה, כשאומרים עבודה, זה עבודה של היהודי. הוא עלאת מן מלמטה למעלה. זה המאמץ והעבודה של היהודי שהוא מעלה התערות הדלתתה מלמטה. דהיינו, איזה עבודה הכוונה? ביטול היש, שהוא מבטל את הישות שלו, כמו שאמרנו קודם, כי שיית עם אלוקים. ועניין קריאת שמה, ויציאת מצרים, ותפילה כנל. זה העבודה, זה העמוד שתלוי בנו. הרי בנוסף לכך יש עוד שני עמודים. מה הם שני העמודים הנוספים? תורה וגמילות חסדים. שני העמודים הנוספים זה גילוי מלמעלה. ותורה וגמילות חסדים הן המשכות מלמעלה למטה, שלאחר על האטמן. אחרי שיהודי עושה את העבודה מצידו, ימשיך לו הקדוש ברוך הוא גילוי של עמוד התורה, וגילוי של עמוד של גמילות חסדים. מה ההבדל בין שני העמודים? למה צריך את שניהם? יש הבדל ביניהם. התורה היא המשכה בבחינת פנימיות. התורה נכנסת לפנימיות של האדם. כמו שכתוב בתורתך בתוך מאי, כמו כפשוטו, אדם לומד, הלימוד נכנס לתוכו. וגמילות חסדים הוא המשכה בחיצוניות. גמילות חסדים זה המשכה מקיפה, כמו שכתוב בצדקה תיקונני, הצדקה היא הקונני, הבסיס, היסוד שלנו, אבל ביחס לתורה זה עניין חיצוני. אוקיי, אז אנחנו יודעים שיש עבודת האדם, ויש המשכה מלמעלה. המשכה הזו מלמעלה, דהיינו שזה תורה וגמילות חסדים, בפרטיות יש בזה שתי בחינות, שתי דרגות. שתי דרגות בתורה, ושתי דרגות בגמילות חסדים. אנחנו נפרט קודם כל מהם שתי הדרגות בגמילות חסדים, שנמשך מלמעלה, אחר כך נראה מהם שתי הדרגות של תורה שנמשך מלמעלה. אמנם כתיב, הפסוק אומר, חסדי השם, כאילו אותנו, חסדי לשון רבים. זאת אומרת, החסדים שהקדוש ברוך הוא ממשיך, יש בהם שתי בחינות. היינו בית בחינות חסד. מהם שני בחינות החסד שהקדוש ברוך הוא ממשיך? כשכתוב בזוהר, אית חסד ואית חסד. הזוהר אומר, יש ויש. מה ההבדל? האלף, הדרגה הגבוהה יותר, הוא הבחינת החסד העליון שהתגלה לעתיד לבוא. יש בחינת חסד, חסד עליון שהתגלה לעתיד, זה המשכה של למעלה מהשתלשלות, המשכה גבוהה מאוד, ועל זה נאמר, וחסדי מאיתך לא ימוש. החסד הזה לא ייפסק, משהו נצחי. ונקרא בפרטיות איך קוראים לחסד העליון הזה, ורב חסד. רב חסד זה אומר חסד של למעלה מהשתלשלות. אמנם אי אפשר ישר לקפוץ לדרגה הגבוהה, צריך להיות כלי שנוכל להכיל את הדרגה הזו. אמנם הרי אפשר שיהיה ההתגלות אור מלמעלה, אם לא שיהיה בבחינת כלי ומכון לשבטי דברך. אתה צריך להיות כלי כדי לקבל את החסד העליון הזה. מה עושה אותך לכלי לקבל את החסד הזה? והיינו בבחינת חסד הבית. אתה קודם כל צריך שיהיה לך את החסד השני, החסד התחתון. ואם יהיה לך את החסד התחתון, אתה תהיה כלי לקבל את החסד העליון. דעליה אמרו על החסד התחתון כתוב, וכמה גופין תקינת לו. זה כלים, זה חסד מצומצם, זה אורות בכלים. חסד דרוע ימינה, שעל זה אומר בפתח אליהו, זה כמו דרוע ימינה, זרוע ימין, זאת אומרת זה חסד מוגבל, שהוא בחינת כלי לגילוי אור בחינת רב חסד הנ"ל. כשיהיה לנו את ההמשכה של החסד המצומצם יותר, אז זה הופך אותנו למוכשרים, לקבל את החסד הבלתי מוגבל העליון. וכלי זה למטה, מה הכוונה כפשוטו, איך אנחנו נהיה כלים, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להיות כלים, זה עניין גמילות חסדים. כשאדם עושה חסד עם מישהו אחר, אז החסד הזה הופך אותו בתחילה כלי לקבל את החסד האלוקי המוגבל, ואחר כך זה מזכך אותו ומכין אותו לקבל את הרב חסד שיהיה לעתיד לבוא. כלי זה למטה, זהו עניין גמילות חסדים, חסד רוע ימינה, וכל עברי הגוף נמשכים אחר הימין, זה החסד התחתון שמכין אותנו לחסד העליון. אז אם כך אנחנו רואים שיש שני בחינות בהמשכת החסד. אותו דבר, יש שני בחינות בהמשכת התורה. כמו כן יש בית בחינות תורות. גם בתורה יש שתי דרגות. איפה זה מרומז? הפסוק שכתוב בתהילים. היינו מה שכתוב, הפסוק אומר שתי דרגות. דבר אחד הוא אומר, בתורה אתה ואי החפצו. דבר שני הוא אומר, הוא בתורתו יהגה. מה ההבדל בין תורת הוויה לתורתו? אז כאן הוא מסביר שתורת הוויה זה הדרגה העליונה. פירוש תורת הוויה היא בחינת תורה שלמעלה. חוכמה היא לה, יש את הדרגה העליונה של תורה ותתגלה לעתיד לבוא. אבל כדי שנהיה כלים לקבל את התורה העליונה הזו, שזה נאמר תורה חדשה, הגילוי של התורה שיהיה לעתיד לבוא, צריך להיות כלי בשביל זה. וכלי ומכון לשבטה, מה הכלי, מה מכין אותך שתוכל להכיל את התורה בדרגה העליונה, היא בחינת תורה שלמטה. ושלומדים את התורה עכשיו, בדרגה נמוכה, שזה נקרא חוכמת התורה. ועל זה נאמר, הוא בתורתו יהגה. אז אם כך, יש לנו פעמיים שתי דרגות בתורה, שתי דרגות בחסד. שתי הדרגות הללו מרומזים בפעמיים אני השם אלוקיכם. בתחילה יש אני השם אלוקיכם לבחינה נמוכה, שימשך אלינו המשכה מלמעלה, אחרי העבודה שלנו, של היציאת מצרים, ימשך אלינו חסד עליון, ימשך אלינו תורה, אבל זה הדרגה הנמוכה. אחר כך בא פעם שנייה, אני השם אלוקיכם, שזה הולך על העתיד לבוא, שנהיה כלים להוויה העליון. זה מה שהוא מפרט. וזהו עניין בית פעמים אני הווי אלוקיכם. פעם הראשונה שכתוב אני הווי אלוקיכם, קי על היום לעשותם. זה על העבודה היום, עד לפני הגאולה. שהוא בחינת התורה שלמטה, זה הדרגה הנמוכה בתורה, וחסד רוע ימינה. זאת אומרת, זה הדרגה הנמוכה בחסד. שחוכמה וחסד זה... אחרי שאנחנו נהיה כלים ונקבל את החסד התחתון ואת התורה הממוחה, הוא בחינת כלי לקבל גילוי תורת השם וחסד לגב, אז נקבל את התורת הוויה ונקבל את החסד הפנימי שיתגלו לעתיד לבוא במהירה בימינו אמן, שהוא עניין אני הווי אלוקיכם אני אמר שנית. אז עיקר זה הסבר על פעמיים אני הווי אלוקיכם. ולכן קבעו פסוק זה בקריאת שמע. למה דווקא בקריאת שמע אומרים את הפסוק הזה? כי הנה היא מבואר למעלה, הרי מה הסברנו קודם, ליציאת מצרים שייך לקריאת שמע, מה קשור בין יציאת מצרים לקריאת שמע? כי אם יהודי מבין שהווי האלוקינו, הווי האחד, אז הוא מבין שהוא צריך לצאת ממצרים, שהוא צריך לצאת מהמצרים שלו. ואם הוא יוצא מהמצרים שלו, זה עבודה. אם הוא עושה עבודה, הוא מקבל גילוי. איזה גילוי הוא מקבל? אני השם אלוקיכם. כי יציאת מצרים זהו לצאת מהמצרים וגבולים להיות ביטול היש, וזהו עניין למסור נפשו באחד שבקריאת שמע, וגם כי על ידי ביטול היש, כי שרית עם אלוקים, אתה מקבל את הבחינה הראשונה של ישראל, על ידי זה נמשך בחינת לי ראש, שזהו עניין שמע ישראל. אז אם כך ברור שיהודי עובד ביציאת מצרים, יש לו את קו העבודה, הוא עובד. מוסר את הנפש. אם יש לו את קו העבודה, הוא מקבל את התורה והגמילות חסדים בבחינה הנמוכה בהתחלה. והנה זהו בחינת עבודה שהיא בחינת העלאת מן. ואחר כך, כשיהודי עושה עבודה, אז הוא מקבל את שני עמודים האחרים. צריך להיות תורה וגמילות חסדים שהם בחינת ההמשכות. וכל ג' דברים האלו מרומזים בפסוק זה. מה זה ג' דברים? יש לנו את הקו של העבודה, יש לנו את ההמשכה של תורה וגמילות חסדים. כי אשר הוצאתי חמץ מצרים, זה עניין העלה. ובית פעמים הוויה, זה עניין ההמשכות. שעל די תורה וגמילות חסדים כנ"ל. ולמה יש פעמיים אני הוויה? כי יש שתי סוגי המשכות, המשכה של היום והמשכה של עתיד לבוא. ועל כן קבעו פסוק זה דייקה. לכן מזכירים את הפסוק הזה דווקא בקריאת שמע. ולמה זה קשור לפרשת ציצית? הרי אנחנו אומרים שלוש פרשיות, שתי פרשיות של קריאת שמע, פרשה שלישית זה ציצית, ובדווקא בפרשת ציצית אנחנו מכניסים את הפעמיים אני הווי אלוקיכם. למה זה קשור לציצית? הוא מסיים בשורות האחרונות ואומר, וזהו גם כן שייכות פסוק זה לפרשת ציצית. כי בציצית יש לנו את הרמז לשתי הבחינות, לשתי ההמשכות של תורה וגמילות חסדים. כי בציצית יש בית בחינות. צד אחד יש להם את בית חוטים, על המדבט חוטים שיש בציצית זה מראה על המשכה פנימית, ויש לנו את הטלית שהוא בגד המקיף. אז ההמשכה הפנימית והמעקיף זה כנגד תורה וגמילות חסדים. אשר הם כנגד בית בחינות, המשכות שעל ידי תורה וגמילות חסדים. כי התורה אמרנו קודם, היא המשכה בבחינה פנימית, אמרנו שתורתך בתוך מאי. וזהו עניין למד בית חוטים, שזה למד בית, והם למד בית נתיבות חוכמה, שחוכמה זה המשכה פנימית. וגמילות חסדים זה חסד רוע ימינה, ואם לא תחב קני זה כמו התלית, שהוא לבוש ומקיף. אז לכן קשורים הבחינות הללו, אני אבי אלוקיכם, זה שתי המשכות של די תורה וגמילות חסדים, קשור דווקא לפרשת ציצית, כי בציצית יש לנו גם את המעקיף, את הטלית וגם את החוטים. ועוד זאת, אפילו העבודה, קו העבודה גם נמצא בציצית. איפה קו העבודה נמצא בציצית? כי הציצית רומזים גם כן לאהבה ואירה. כמו שכתוב, בלעיל בדיבור המתחיל, והיה לכם לציצית, שזהו בחינת עבודה. המאמר ההוא היה מבואר, שיש בחוטי הציצית תחלת ולבן, מסביר ששני הצבעים, תחלת ולבן, זה אהבה ואירה. אז במילא זה עבודה, אז גם קו העבודה נמצא בציצית, וגם שני הקווים של המשכה מלמעלה נמצא בציצית, לכן זה קשור, אני אבי אלוקיכם שקשור פעמיים פרשת.